שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ממדלת במסכת זבחים. נתחיל בשורה העשירית בעמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום אנחנו ממשיכים את הנושא שראינו אתמול ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. לפני כן נעשה תזכורת קצרה. למדנו אתמול במשנה שגם כשאנחנו אומרים שקורבן יתפגל ואם מישהו יאכל אותו הוא יהיה חייב כרת על הפיגול, זה נכון לגבי אם הוא אוכל את הבשר או את האימורים. אבל אם הוא אוכל למשל את הדם, על הדם אין איסור פיגול. מה ההבדל? ההבדל הוא שאת הדם אין משהו אחר שמתיר אותו. הוא פשוט מתיר את עצמו, צריכים לזרוק את הדם. הבשר והאימורים לעומת זאת יש משהו אחר שהתיר אותם, וזה הדם. כלומר רק אחרי שזורקים את הדם אפשר להקטיר את האימורים, ורק אחרי זה אפשר לאכול את הבשר. אז דבר שיש לו מתירים, שזה הבשר והאימורים, הוא נאסר בדין פיגול. דבר שאין לו מתירים, כמו למשל אדם וכמו עוד דברים שראינו במשנה, אין עליו איסור פיגול. זה מה שלמדנו במשנה, היום נמשיך לדבר על העיקרון הזה וכאמור נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה למצוא מקור למה שהרגע אמרנו, אז אתמול הזכרנו בקצרה שהמקור הוא מקורבן שלמים, היום ניכנס לזה יותר לעומק ובשביל זה אנחנו צריכים קודם ללכת צעד אחד אחורה, וזה מה בכלל המקור לעצם הדין של פיגול. אז הדין של פיגול כמו שהזכרנו אתמול נאמר בשלמים, כתוב שם ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. זה המקור, וזה כאמור כתוב בקורבן שלמים. איך לומדים את זה לשאר הקורבנות? אז הברייתא מביאה לגבי זה שלושה שלבים. בשלב הראשון היא לומדת רק לקורבן שמאוד דומה לשלמים, וזה קורבן בכור. במה הוא דומה? שבניגוד לשאר הקורבנות שאפשר לאכול אותם, אז אוכלים אותם ביום ההקרבה ובלילה שאחרי וזהו, בשלמים ובבכור אפשר לאכול גם למחרת. וממילא כיוון שהם דומים, הברייתא לומדת משלמים לבכור, שגם בבכור יש פיגול. איך היא לומדת את זה? בהתחלה הגמרא מציעה פשוט בבניין אב, כלומר, פשוט כיוון שבשלמים יש דין פיגול, מן הסתם בבכור שזה דומה לו גם יהיה דין פיגול, אבל את זה הגמרא פורכת כי יש עוד דינים שבשלמים יש ובבכור אין, שזה שצריך סמיכה ונסחים ולהניף את החזה ואת השוק, אז יכול להיות שגם פיגול זה דווקא בשלמים ולא בבכור. לכן הצעה שנייה הגמרא אומרת זה היה בכלל ופרט וכלל, כי כתוב בשלמים ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, זבח שלמיו זה פרט כי זה דווקא שלמים, אבל האכול יאכל זה כלל כי זה בעצם כל קורבן שאוכלים אותו. אז כשיש לי כלל ופרט וכלל, התוצאה של הדרשה היא שאנחנו מרבים לכל דבר שדומה לפרט, וממילא אנחנו מרבים לבכור שגם בבכור יש פיגול. זה השלב הראשון בברייתא, בינתיים יש לנו פיגול בשלמים ובבכור. מה עם שאר הקורבנות? בוא נעבור לשלב השני. בשלב השני הגמרא לומדת מעוד שני מילים מיותרות לכאורה בפסוק, מבשר זבח שלמיו, אז בשר בא לרבות את שאר הקורבנות שאוכלים את הבשר שלהם, שזה חטאת ואשם, וזבח בא לרבות את שאר הקורבנות שהם זבח, שזה בעצם מוסיף לנו את קורבן עולה. אז בינתיים יש לנו את שלמים, בכור, חטאת ואשם וקורבן עולה. מה לגבי דברים שהם לא ממש קורבנות, כמו עופות, מנוחות, לוק שמן של מצורה? אז זה השלב השלישי בברייתא. הברייתא עושה גזרה שווה משולשת, כלומר בין שלושה תחומים, שזה איסור אכילת קורבן בטומאה, איסור נותר ואיסור פיגול, כי בשניים הראשונים יש אותו ביטוי של החילול, בשניים האחרים יש אותו ביטוי של אבון, וממילא אפשר ללמוד מהראשון לשני לשלישי. אז לומדים שכמו שבאיסור טומאה זה כולל גם קורבן העוף, ומנוחות ולוק שמן, אותו דבר, גם איסור נותר כולל את כולם, וגם איסור פיגול נותר את כולם. זה היה השלב השלישי בברייתא, ובעצם בזה סיימנו לרבות את איסור פיגול משלמים לכל שאר סוגי הקורבנות. זה השלב השלישי. השלב הרביעי של הברייתא זה שואל את הברייתא, בסדר, אז ריביתא לכל שאר הקורבנות, אז בעצם למה בכל זאת דין פיגול נאמר בשלמים? אומרת הברייתא, כי בכל זאת יש שני דברים שכן עומדים משלמים לדין פיגול. דבר אחד, שזה בעצם מה שחיפשנו, זה הדין שהתחלנו בו, וזה שכמו שהפסוק מדבר על שלמים, הוא מדבר על דבר שיש לו מתירים, כלומר הבשר, אז כך גם כל דין פיגול זה דווקא בדבר שיש לו מתירים, כלומר הבשר והאימורים. אבל בדם למשל אין דין פיגול. זה דבר אחד שלומדים משלמים, וזה בעצם המקור שאותו חיפשנו. דבר שני שלומדים משלמים, וזה רק רבי שמעון, רבנן חולקים על זה, אומר רבי שמעון, כמו ששלמים זה קורבן שנעשה בחוץ, כלומר מזבח בעזרה, כך כל דין פיגול זה רק בקורבנות שעושים בחוץ, למשל עולה, שם, אבל חטאות הפנימיות כמו למשל פר כהן משיח, פר אלים דבר של ציבור, שאת הדם שלהם זורקים על מזבח הזהב בתוך הקודש, בהם אין בכלל דין פיגול לפי רבי שמעון, רבנן כאמור חולקים, וגם בזה יש לדעתם דין פיגול. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לגבי האם יש פיגול בלוג שמן של מצורע ובנסחים. מה הכוונה? נתחיל עם נסחים כי זה קצר. בקורבן עולה שלמים ובחלק מהחטאות, חוץ מהקורבן עצמו צריך להביא גם נסחים שזה מנחת סולת ויין שגם אותם מקרבים על המזבח. את הנסחים האלו עדיף להביא יחד עם הקורבן, אבל אפשר גם אחרי זה, אפילו כמה ימים אחרי זה, זה נסחים. מה זה לוג שמן? מצורע אחרי שהוא ניתר, אז ביום השמיני לטהרה שלו הוא מביא עולה, חטאת ואשם. את האשם הזה שוחטים, זורקים את דם על המזבח, ומהשריות שמים לו דם על תנוך אוזן ימין ועל הבוין הימנית של היד ושל הרגל. עכשיו יחד עם אותו קורבן אשם הוא מביא גם לוג שמן, שזה איזשהו כלי מלא בשמן. מה עושים עם השמן הזה? אז הכהן יוצק מהשמן לתוך כף ידו השמאלית של כהן אחר, ואותו כהן אחר עושה עם השמן הזה שביד שלו שלושה דברים. דבר אחד, הוא מזה שבע פעמים לכיוון קודש הקודשים. דבר שני, הוא שם את השמן על אותו מקום ששמו מקודם את הדם, כלומר על תנוך אוזן ימין ועל הבוין של יד ורגל ימין. ודבר שלישי, ממה שנשאר ביד שלו הוא יוצק על הראש של אותו אדם שניתר, ואת השמן שנשאר בכלי הכהנים פשוט מקבלים ויכולים לאכול אותו. וכמו שאמרנו לגבי הנסחים, עדיף להביא את לוג השמן יחד עם קורבן האשם, אבל אפשר גם להביא אחרי זה, אפילו 10 ימים אחרי זה. אז זה לגבי הנסחים ולוג השמן. והשאלה היא, האם יש בהם פיגול? כלומר, אם הקורבן שאיתו הם באו יתפגל, האם זה מפגל גם אותם, את הנסחים ואת לוג השמן? אז אם מדובר שהביאו אותם בנפרד, כי כמו שאמרנו אפשר גם להביא כמה ימים אחרי, אז ברור לפי כולם שזה לא מפגל. למה? הרי לכאורה גם הם דבר שיש לו מתיר, כי הרי אי אפשר להביא אותם, את הנסחים ואת לוג השמן, לפני שהקריבו את הקורבן העיקרי, כלומר קורבן העולה או קורבן האשם של המצורה. אלה שמסבירים המפרשים, נכון, אמנם אי אפשר להביא אותם לפני שהביאו את הקורבן המקורי, אז לכאורה זה כאילו הוא מתיר אותם, אבל כיוון שהביאו אותם רק כמה ימים אחרי הקורבן המקורי, וכשהביאו את הקורבן המקורי אז את הלוג שמן והנסחים בכלל עוד לא הקדישו, אז הם בעצם עומדים בפני עצמם, הם מנותקים מהקורבן המקורי, נכון, אמנם הם תלויים בו, אבל זה כמו עוד דין שצריך לעשות אחרי הקורבן המקורי, אבל הם מנותקים, ואי אפשר לומר שהקורבן המקורי הוא המתיר שלהם, ולכן העובדה שהקורבן המקורי התפגל זה לא מפגל. גם אותם הם עומדים בפני עצמם. עכשיו כל זה נכון כשלא הביאו אותם ביום של הקורבן המקורי אלא רק אחרי זה, אבל מה קורה אם כן הביאו אותם ביום של הקורבן המקורי? בזה יש מחלוקת במשנה ובברייתא. רבנן, שזה בעצם רבי שמעון, אומרים שעדיין אין פיגול, כי אמנם הביאו אותם באותו יום, אבל עדיין כיוון שעקרונית יכלו להביא אותם אחרי זה, זה מראה שבאופן מהותי הם עומדים בפני עצמם, הם מנותקים, ולכן הקורבן המקורי עדיין לא יכול לפגל אותם. לעומת זאת רבי מאיר אומר, לא נכון, במקרה כזה שהם באו באותו יום הם כבר כן מחוברים לקורבן המקורי, ואם המקורי יתפגל גם הם מתפגלים. אז שוב שנזכור, כשהם באו במנותק אז הם מנותקים והם לא מתפגלים עם הקורבן העיקרי, אבל כשהם באו באותו יום איתו אז רבנן אומרים שעדיין הם לא מתפגלים איתו, אבל רבי מאיר אומר שהם כן. זאת המחלוקת במשנה, ועד כאן הכל פשוט. הבעיה היא בברייתא, אותה ברייתא שהתחלנו מקודם, כי בברייתא לכאורה יש סתירה, כי כשהברייתא מדברת על הלוג שמן היא אומרת שיש פיגול, שזה כמו רבי מאיר, אבל פתאום כשהיא מדברת על הנסחים היא אומרת שאין פיגול, שזה לכאורה כמו רבנן, אז לכאורה יש כאן סתירה. מה עושים? הגמרא מביאה 3 תירוצים, נראה ביחד את השניים האחרונים, ואז נראה את הראשון שהוא קצת יותר מורכב. 2 התירוצים האחרונים מסכימים ביניהם שבאמת הברייתא היא כמו רבי מאיר, שבאמת גם בלוג שמן וגם בנסחים, כשהם באו באותו יום של הקורבן העיקרי יש פיגול, וזה באמת מה שהברייתא כתבה לגבי לוג שמן, שיש פיגול. אז למה לגבי נסחים הברייתא כתבה שאין? אז כאן כאמור יש 2 הסברים. רב ירמיה אומר שהיא לא אמרה את זה, כלומר רב ירמיה מוחק מהגרסה של הברייתא את הדין שהיא אמרה לגבי נסחים, וגם בנסחים יש פיגול. הבעיה אומר, אתה לא צריך למחוק, והברייתא לא סותרת את עצמה, זה פשוט תלוי, כמו שאמרנו, מתי הביאו את הלוג שמן והנסחים. אם הם באו עם הקורבן העיקרי, אז יש פיגול, וזה מה שהברייתא אמרה לגבי הלוג שמן. אם לא באו באותו יום, אלא רק אחרי זה, אז אין פיגול, וזה מה שהברייתא אמרה כשהיא דיברה לנסחים, ואין כאן שום סתירה, זה הסבר של הבעיה. עכשיו, זה כאמור 2 הסברים האחרונים שהגמרא מביאה, ששני מסכימים שהברייתא עקרונית כרבי מאיר. ההסבר הראשון לעומת זאת זה של רב יוסף, אותו הגמרא תדחה, והוא אומר שדווקא הברייתא כרבנן ולא כרבי מאיר, כלומר עקרונית לפי הברייתא אין בנסחים ובלוג שמן פיגול, לא משנה מתי הם באו, בין אם זה אחרי זה, בין אם זה באותו יום, כי הם לא חלק מהקורבן העיקרי, כמו שאמרנו. אז למה בכל זאת הברייתא אמרה שבלוג שמן יש פיגול? אומר רב יוסף, הברייתא לא התכוונה שאם מפגלים את הקורבן העיקרי זה יפגל את הלוג שמן. לא, הלוג שמן הוא מנותק והוא לא יכול להתפגל מהקורבן העיקרי. מה שהברייתא התכוונה כאן זה שאם מפגלים לא את הקורבן הקורבן העיקרי, אלא את הלוק שמן עצמו, אז יש לו באמת פיגול. איך אפשר? הרי פתחנו את כל השיעור הזה, שבשביל שמשהו יחשב כאיסור פיגול, זה דווקא אם יש לו איזשהו שלב מקדים אחר, שמכין אותו לשלב שלו. כלומר, כמו אדם שמכשיר את הבשר לתפקיד שלו. אבל אם אתה אומר שהלוק שמן הוא מנותק מהקורבן העיקרי, ומהאדם וכולי, והוא עומד לגמרי בפני עצמו, אז איזה שני שלבים יש כאן שיאפשרו פיגול? אומרת הגמרא, יש שני שלבים. הרי אמרנו שבשמן, קודם כל מזים לכיוון קודש הקודשים, ורק אחרי זה נותנים את הדם על האוזן והבעונות של המטהר. וממילא יש כאן שני שלבים. כלומר, שמה שהברייתא אמרה לפי רב יוסף, זה שאם הכהן, בזמן שהוא מזה את השמן לכיוון קודש הקודשים, אמר שאת השלב הבא, כלומר, את הדם על הבעונות והאוזן, הוא לא ישים היום, אלא רק מחר, זה מחשבת חוץ לזמנו, וגם זה מפגל את השמן. זאת ההצעה של רב יוסף. שוב, הברייתא כרבנן, שפיגול בקורבן העיקרי לא מפגל את השמן, אבל פיגול בתוך עבודות השמן, הוא כן יכול לפגל את השמן, ולזה הברייתא התכוונה, ורבו אומר שבשביל שהיא תאמר את זה, צריכה לסבור כמו רבי, שאומר שבאמת גם הזריקה של השמן לכיוון קודש הקודשים, גם היא נחשבת עבודה, ולכן הקורבן נחשב קדוש ומועלים בו עד השלב הזה, ולא רק עד זריקת הדם, עד כאן הסבר של רב יוסף. אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת, גם אם אתה מסכים עם רבי שזריקת השמן לכיוון קודש הקודשים נחשבת עבודה, זה עדיין לא עבודה שיש בה פיגול. עבודה שיש בה פיגול זה רק עבודה שמתעסקת בדם ובקומץ, שזה דברים שעולים על המזבח, ולא בשמן שרק זורקים אותו לכיוון קודש הקודשים. והראיה שאפילו רב יוסף, שסובר שכשהביאו את השמן עם הקורבן העיקרי אז יש בו פיגול, גם הוא מודה שכשהביאו במנותק, הוא אומר אין פיגול נקודה. כלומר, משמע שאין שום דרך שבה יהיה פיגול, גם לא אם פיגלו בתוך השמן עצמו. לכן באמת הגמרא דוחה את הסבר הזה של רב יוסף לסתירה בברייתא. הברייתא לא התכוונה לפיגול בתוך השמן עצמו, אלא כמו שאמרנו עד עכשיו, הכוונה היא לפיגול של הקורבן העיקרי, שהוא זה שמפגל את השמן עצמו, אם הביאו אותו באותו יום. וזה שאחרי זה הברייתא אומרת פתאום שאין פיגול, אז אמרנו כבר שני הסברים, או שמוחקים את זה, או שהכוונה היא שהביאו את זה לא באותו יום. בכל אופן, עד כאן הדעות לגבי לוג שמן ונסחים, והסתירה בברייתא, וגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי קצת פחות עוסק בפיגול, הוא מובא יותר בדרך אגב, וזה לגבי מה שהמשנה אמרה, שיש פיגול רק באימורים ובבשר, וכשהיא אמרה את זה היא הביאה כמה דוגמאות לקורבנות שבהם אוכלים את הבשר, וממילא באותו בשר יש פיגול, ואחת הדוגמאות זה חטאת העוף, שגם בחטאת העוף הכהנים אוכלים את הבשר, ולכן גם בזה יש דין פיגול. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה בעצם המקור לזה שגם הבשר של חטאת העוף הולך לכהנים? עכשיו לכאורה אפשר גם לשאול הפוך, למה שנצטרך מקור? הרי כמו שבשר של חטאת בהמה הולך לכהנים, אז לכאורה גם בחטאת העוף, אלא שאומרת הגמרא, כאן בכל זאת יש סיבה לחשוב שלא. למה? כי בניגוד לקורבן בהמה ששוחטים אותו בדיוק כמו ששוחטים סתם בהמה של חולין, כלומר מהצוואר, בקורבנות העוף לא שוחטים מהצוואר כמו בעופות חולין, אלא מולקים מאחורה. כלומר הכהן דוחף את הציפורן שלו לעורף של היונים והתורים, וזה נחשב השחיטה שלהם. עכשיו, כמובן שאם היו עושים את זה לעוף של חולין, זה לא שחיטה, זה היה הופך את העוף לנבלה, אבל בקורבנות העוף ככה עושים. עכשיו, ממילא היינו יכולים לחשוב שאומנם לקורבן העוף ככה שוחטים אותו בשביל להקריב אותו למזבח, אבל שהכהן יאכל מזה, זה כבר לא, כי הרי לא שחטו את זה כמו ששוחטים בשביל לאכול. לכן צריך מקור לזה שבכל זאת השחיטה הזאת עובדת לא רק בשביל להקריב על המזבח, אלא גם בשביל שהכהן יאכל. מה המקור? הגמרא מביאה ברייתא שדורשת את זה מפסוק בויקרא י"ח, כתוב שם לגבי מתנות כהונה, זה יהיה לך, כלומר לכהנים, מקודש הקודשים, מן האש, כל קורבנם, לכל מנחתם, ולכל חטאתם, ולכל השמם. המילה כל חוזרת כאן ארבע פעמים, כל אחד מהם בא לרבות משהו נוסף שהולך לכהנים. אחד מהם לכל חטאתם, זה בא לרבות שגם חטאת העוף, הבשר שלה, הולכת לכהנים. הברייתא ממשיכה לפרט גם את שאר הריבועים, שזה כל קורבנם, זה בא לרבות שיערי הלוג של שמן המצורה, שדיברנו עליו מקודם שהולך לכהנים. כל מנחתם מרבה את שיערי מנחת העומר ומנחת קנאות, כל השמה מרבה את הבשר של השם נזיר, וגם סוף הפסוק אשר השיבו לי, מרבה שאם אדם גזל מגר והגר נפטר, אז גר נחשב כאדם שאינו יורשים, אז בעצם אין למי להחזיר את הגזל, אז גם זה הולך לכהנים. עד כאן החלק השלישי של שיעור, למדנו את המקור לבשר חטאת העוף שהולך לכהנים, וגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון. החלק הרביעי שוב מחזיר אותנו לפיגול ולמשנה, וזה לגבי חטאות הפנימיות. ראינו מקודם מחלוקת שלפי רבנן גם בחטאות הפנימיות, כמו למשל פר כהן משיח, גם בהם יכול להיות דין פיגול. לעומת זאת רבי שמעון אומר שבהם אין פיגול, כי זה לא דומה לשלמים. זה מה שראינו במשנה. עכשיו בברייתא אנחנו רואים עוד דעה של רבי יוסי הגלילי, שהוא איפשהו באמצע. מפרשים דנים האם הוא דעה שלישית או שבעצם בעצם הוא בא להגביל את אחת מהדעות הקודמות, בכל אופן מה שהוא אומר זה כך. הוא אומר, באופן כללי, גם בחטאות הפנימיות יש פיגול, אבל בתנאי אחד, צריך שהעבודה שבה חשבו את העבודה הפסולה, והעבודה שעליה חשבו את העבודה הפסולה, שתיהן הן עבודות שבחוץ. כלומר, אם למשל הכהן בזמן השחיטה, שאת זה עושים בחוץ, חשב שאת הדם, שאת זה זורקים בפנים, הוא יזרוק לו בזמן, אז זה לא פיגול. כי אמנם הוא חשב את זה בזמן השחיטה, שאת זה עושים בחוץ, אבל הוא חשב על עבודה שאותה עושים בפנים. אבל לעומת זאת, אם הוא יחשוב בזמן השחיטה, שאת זה כאמור עושים בחוץ, שאת ההקטרה של האימורים הוא יעשה לו בזמן, שגם את זה עושים על המזבח בחוץ, אז זה כן יהיה פיגול, כי הוא חשב בזמן עבודה של חוץ, על עבודה של חוץ. מה המקור לזה? הוא לומד את זה מפסוק בפר כהן משיח, כתוב שם כאשר יורם מישור זבח השלמים, מה הפסוק רוצה להגיד לנו? מה לומדים משלמים? לומדים את זה, שכמו שבשלמים, העבודה שבה חשבו והעבודה שעליה חשבו, הם עבודות שבחוץ, כי הרי שם הכל נעשה בחוץ, גם כאן אמנם יש פיגול גם בקורבן שנעשה בפנים, אבל בתנאי שהמחשבות רק קשורות לעבודות שעושים בחוץ. זה מה שאומר רבי אלעזר בשם רבי יוסי הגלילי, ובא רב נחמן ופוסק מותו, ושואל אותו רבה, הלכת למשיחה? בשביל מה אתה פוסק הלכה? מה יש היום מקדש? מה זה משנה היום כמי הלכה? עכשיו אומר לו על זה הבעיה, מה זאת אומרת? אז אולי נפסיק ללמוד לגמרי צדר קודשים, הרי אין מקדש, אז מה זה משנה? אלא ברור שלומדים דרוש וקבל שכר, לומדים לשם עצם הלימוד. אומר לו על זה רבה, אתה צודק, ברור שצריך ללמוד את צדר קודשים, אבל לפסוק הלכה עכשיו, בזה אין צורך, כשיהיה מקדש נפסוק הלכה. זה מה שאומר רבה, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה הגענו למשנה במהי עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום את הדין שראינו אתמול, שאיסור אכילת פיגול זה דווקא אם אוכלים את הבשר או את האימורים, כי זה דבר שיש משהו אחר, כלומר זריקת הדם, שהתיר אותם, אבל למשל בדם עצמו אין פיגול, כי אין משהו אחר שהתיר אותו. זה מה שראינו אתמול, היום המשכנו לעסוק בזה וחילקנו את זה לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו מקור למה שהרגע אמרנו, וזה מברייתא שקודם כל בכלל מביאה מקור לעצם הדין של פיגול בכל שאר הקורבנות, כי במקור זה נאמר רק בשלמים, ואחרי שאומרת את זה, אז היא שואלת, אז מה בכל זאת לומדים משלמים? לומדים את זה, שזה דווקא בדבר שיש לו מתירים, כלומר הבשר והאמורים, אבל לא למשל בדם. לפי רבי שמעון לומדים דבר נוסף, וזה שזה דווקא בקורבנות שנעשים בחוץ, כלומר בעזרה, ולא בחטאות הפנימיות שאת הדם שלהם זורקים בפנים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על האם יש פיגול בלוג שמן של מצורע ובנסחים של קורבן עולה למשל, אז כיוון שאפשר להביא אותם במנותק, אם באמת הביאו אותם במנותק, אז הם כבר נחשבים כעומדים בפני עצמם, אפילו שהם תלויים בקורבן העיקרי, בכל זאת הם נחשבים מנותקים, וזה שהקורבן יתפגל זה לא מפגל גם אותם. אם הביאו אותם כן עם הקורבן העיקרי, בזה יש מחלוקת, לפי רבנן עדיין אין מהם פיגול, לפי רבי מאיר אז כבר יש להם פיגול. זה מה שראינו במשנה. בברייתא יש לנו בעיה, כי לגבי לוג שמן הברייתא אומרת שיש פיגול, כלומר כמו רבי מאיר, אבל לגבי נסחים פתאום כותבת שאין, כלומר לכאורה כמו רבנן. אז רב יוסף ניסה לתרץ שבאמת הברייתא כמו רבנן שעקרונית אין פיגול, ומה שהברייתא אמרה לגבי לוג שמן שיש, זה לא שהקורבן פיגל את הלוג שמן, אלא שבתוך הלוג שמן עצמו, בזמן הזריקה לכיוון קודש הקודשים, הוא חשב את מחשבת הפיגול, והוא חשב את זה על נתינה לאוזן והבעונות, וזה מה שהוא עושה פיגול. אבל הגמרא דחתה את זה, והיא תרצה שבאמת הברייתא כמו רבי מאיר, שהקורבן המקורי כן יכול לפגל גם את לוג השמן וגם את הנסחים, ולמה הברייתא כתבה שלא, אז או שמוחקים את זה, או שבזה התכוונה שנסחים לא הגיעו באותו יום, אלא רק במנותק, ולכן אין פיגול, אבל עקרונית באותו יום יש. זה היה החלק השני. בחלק השלישי של השיעור ראינו מקור לזה שגם את חטאת העוף הכהנים אוכלים. בחלק השלישי של השיעור ראינו מקור לזה שגם את חטאת העוף הכהנים אוכלים. זה מהפסוק בויקרא י"ח, זה יהיה לך מקודש הקודשים וכולי ולכל חטאתם. זה בא לרבות את חטאת העוף. ובחלק הרביעי חזרנו שוב לחטאות הפנימיות. כאמור יש בזה מחלוקת, לרבנן יש בהם פיגול, לרבי שמעון אין. עכשיו ראינו דעה נוספת שעקרונית יש, אבל בתנאי שכל מה שקשור למחשבות היה רק בעבודות שהם בחוץ. כלומר למשל, הוא שחט את החטאת במחשבה שאת האימורים הוא יקטיר לא בזמן. אבל אם הוא שחט וחשב על הדם שאת זה עושים בפנים, אז זה לא יהיה פיגול. ורבנך מן באמת פסק ככה, ורבה התפלה, בשביל מה צריך לפסוק בזה? הלכת על המשיחה, כלומר נכון, למרות שאין לנו מקדש עדיין צריך ללמוד קודשים, אבל לפסוק בזה הלכות, אומר רבה, כרגע אין בזה צורך. רב נחמן והבאי כנראה סוברים שיש צורך, כל טוב.